שלום לכולם, בסימנה טובה אנחנו מתחילים פרשת בראשית מההתחלה, והנושא שלנו היום הוא התחדשות תמידית, כן? אז לכאורה בראשית מאוד מתאים, הולכים לראשית, מתחדשים, נשמע טוב, אבל אנחנו נראה בהמשך שהיסוד הזה של התחדשות תמידית, היום אנחנו הולכים להיכנס בו לעומקים מאוד מאוד גדולים, כשבעצם במרכז הסוגיה יהיה דווקא יום השבת. דווקא היום שבו שבת הקדוש ברוך הוא מקום מלאכתו. וזה ישפוך אור בכלל על כל העולם שאנחנו חיים בו, לתפוס אותו באור חדש, כן? אז בואו נתחיל. אומר הפסוק בראשית פרק ב', מקור א', ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. טוב, אז הוא סיים, נכון? גמרנו. סיים מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. בסדר, אמרת, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. יש פה דגש מאוד חזק. בסדר, רוצים להדגיש, יהיה יום של שביתה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אז הוא מברך אותו. מה הברכה של יום השביעי? מה העניין? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ואז בא, כי בו שבת מכל מלאכתו. אז למה זה קשור? בגלל שהוא שבת בו מכל מלאכתו, לכן הוא צריך לברך אותו ולקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. קשה להבין מה כתוב פה, נכון? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אז ברא אלוהים לעשות, אז העשייה פה היא העניין? אם העשייה היא העניין, אז למה אתה מדבר איתי על שביתה? ואיך זה כי לברכה ולקידוש של יום השבת? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ויש פה דגש מאוד גדול על השביתה, שאפשר להגיד, תשמע, שביתה, כי שביתה, רוצה להגיד לך ששובתים. אבל צריך להבין את הדברים קצת יותר בעומק. אומר, אז מה זה הברכה הזאת? ברכת השבת. אומר לי בן עזרא, ויברך אלוהים, פירוש ברכה. מה זה ברכה? תוספות טובה. כשיש תוספת של טובה, זה נקרא ברכה. וביום הזה תתחדש בגופות דמות כוח בתולדות, ובנשמות כוח ההכרה והשכל או והשכל. Okay? אז מה אומר? אומר, ביום הזה יש תוספת של טובה. ומה הברכה? הברכה היא גם גופנית וגם ברכה בשכל. כן? באמת אני מאוד ממליץ לכולנו בשבת, להשתדל בשבת ללמוד דברים דווקא יותר נשגבים, כי האור שמאיר בשבת, השכל שלך עובד יותר טוב. השכל בשבת עובד יותר טוב. אז זה יום של, אומר אבן עזרא, ברכה לגוף, ברכה להכרה ולשכל. טוב, אומר הרמב"ם, אבל צריך להבין, למה זה קשור לשביתה ממלאכה? ולמה שברא אלוהים לעשות? אומר הרמב"ן, והאמת, כי הברכה ביום השבת היא מעיין הברכות, והוא יסוד עולם. כלומר, המעיין של כל הברכות, יום שבת. כן? ראו סיפור הרכבת. 30 מנהרות הם בנו, עבדו בשבת, בוא נוסעים לעובדים, וכמעט כל ה-30 מנהרות סדוקות. נזק של 50 מיליון שקל, ועיכוב של שנה נוספת בעבודות. למה אני אומר את כל זה? כי הם נפנפו בדגל של אי אפשר לנהל מדינה מודרנית עם שמירת שבת. אז אנחנו מנפנפים להם בדגל של שבת ואומרים להם, חבר'ה, תפסיקו לעבוד בשבת, אולי לא יהיו לכם תקלות כאלה. אז אומר פה רמב"ן, והאמת, כי הברכה ביום השבת היא מעיין הברכות, והוא יסוד עולם. ויקדש אותו, כי ימשוך מן הקודש. כלומר, יום שבת מושך, מזרים, זרם שבא מן הקודש, מעולם האצילות, ממקום שאין לנו תפיסה. ואם תבין דברי זה, תדע מה שאמרו בראשית רבה, לפי שאין לו בן זוג, ליום שבת, הרי לראשון את שני, לשלישי את רביעי, לחמישי את שישי, בשבת כביכול, במדרש, בצורה ציורית כדרכו, ואומר, ליום שבת אין בן זוג, מי הבן זוג שלו? אז אומר לה הקדוש ברוך הוא, ומה שאמרו עוד, כנסת ישראל תהה בן זוגך, ותשכיל כי בשבת נפש יתרה באמת. מה הרמב"ן פה עמל לומר לנו בלשון רמז? בעצם הוא אומר לנו, תדע לך, שעם ישראל הוא בן הזוג של השבת. למה? כי בעצם שבת היא מעיין הברכה של כל העולם, והיא מזרימה את החיים מן הקודש, מהראשית שנקראת קודש, מעולם האצילות, מהחוכמה האלוהית, מאיפה שנברא העולם, היא מזרימה את החיים אל העולם הזה. ומי בן הזוג שלה בעבודה הזאת? עם ישראל. ולכן גם עם ישראל, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, אנחנו מזרימים את אור השם, בדיוק כמו ששבת מזרימה את אור השם לעולם. אז בעצם זה, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. כיבוא שבת מכל מלאכתו, מה זה קשור? מה קשור השביתה ממלאכה לברכה ולקידוש? גם אם הוא לא היה אומר כי, היה אומר, בסדר, שובתים ביום הזה, ויברך אותו ויקדש אותו. הוא לא עוצר פה. כיבוד שבת מקום מלאכתו, ואשר ברא אלוהים לעשות. מה הוא רוצה? אומר שפת אמת, תראו איתי ביחד במקור ב', שפת אמת נמצא בכלל בפרשת ראה, שנת תפריש למדלת. אומר שפת אמת, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה. כן? אז יש ראה, היום, ברכה. אומר שפת אמת, הוא בכל יום ויום. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, כל יום יורד את הברכה שלו, וכשנתחדש הבריאה, נמשך ברכה חדשה. כל פעם שהבריאה מתחדשת, היא לא מתחדשת על ידי איזה אפצ'י, אלא יורדת ברכה, יורד כוח אלוהי שמחדש אותה. ולכן, בכל יום יש לבחור אחד מהדרכים, כלומר, או ברכה או פחות ברכה, כן? קריאה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה, כן? שם יצילנו. עכשיו, אז ממילא כל יום יש בחירה מחדש, למה? כי כל יום יורד אור חדש. אין יום דומה לחברו. וההתחדשות ניתן לבני ישראל, הכוח הזה, שלהוריד את החידוש מעל השמש אל מתחת לשמש, הרי מתחת לשמש אין כל חדש תחת השמש, אין. אז מאיפה מביאים התחדשות? מעל השמש. מי יש לו את הכוח לעלות מעל השמש? רק לבני ישראל, כדכתיב, החודש לכם. מי יש לו את הכוח לחדש עולם מעל השמש, למשוך אור וברכה משמי שמיים, כוח התחדשות הבריאה לעם ישראל. ובחינת היום היא ההתחדשות. כלומר, המילה היום, מה זה יום? אור חדש. אנוכי נותן לפניכם וכולי. כלומר, מה פירוש? נותן לפניכם אבל. היום, מה זה היום? את ההתחדשות. אבל אנוכי נותן לפניכם, מה זה לפניכם? ממילא הברכה וכללה נמסר בידכם. עם ישראל הוא זה שקובע אם העולם יהיה מבורך, מלא בברכה או חס ושלום. הכל בידיים שלנו. אנחנו האחראים, וכשאנחנו באים ואומרים לנו, סליחה, זה לא יוהרה, אולי כדאי שמה שנקרא בעולם כזה גדול, אתם לא יפה להתבלט יותר מדי, בואו תורידו ראש. אם אנחנו מורידים ראש, אנחנו פוגעים בכל העולם כולו. פוגעים בכל העולם כולו, כי כל העולם תלוי בעבודה שלנו למשוך את הברכה מעל השמש אל מתחת לשמש. וחז"ל דרשו היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, היום סתם על שבת. שבת זה היום, אומר השפת אמת. דכתיב בג' פעמים, היום. רוצה לומר, כנ"ל. למה? מה זה קשור לשבת? כי התחדשות הבריאה בשבת, עלייה לכל הברואים לשורשם. ביום שבת יש התחדשות, וכל הברואים עולים לשורש, מקבלים חיים חדשים. שמתחדש בו בדילוג, כמו פה דילגתי, שמתחדש בו חיות כל ימי השבוע, על ידי הביטול השם יתברך, וזהו שנאמר נותן לפניכם, כמו שכתוב במדרש, שנמסר הכל ביד האדם. כלומר, מצד אחד, אור של שבת, הוא מחדש את הכל, אבל ישראל זה הבן זוג. כלומר, ישראל צריכים לבוא ולעשות את עבודת השבת, ולקבל את האור הגדול, וזה היום, זה ההתחדשות, זה האור שיורד בכל יום ויום. יום ליום יביע עומר, ובסרו מיום אל יום ישועתו, כן? אז זה מיום אל יום. כל יום אור חדש. עכשיו, אז פה אומר לנו שפת אמת בעצם, שבכל שבת יש התחדשות של העולם. אז ויברך אותו זה הכרחי, כי מה זה הברכה? ברגע ששופע אור חדש, זה ברכה, כי ברכה זה לא סתם ברכה. ברכה הכוונה היא שפע של חיים והתחדשות. אז כל שבת יש ברכה, יש התחדשות. אבל למה כיבוא שבת מקום מלאכתו? למה לשבות מהמלאכה? מה העניין פה של השביתה מהמלאכה? צריך להבין. טוב, אז עכשיו רבותיי, עד כאן היו דברים יחסית שרבים מכירים. אנחנו הולכים עכשיו ב-90 מעלות לנסוק אל על. אז כמו שאומרים, להדק חגורות ולא לחשוש, ואנחנו הולכים עכשיו לראות איך תורת הסוד היא משיגה את עולם המדע האקדמי שנות אור, שרק היום העולם האקדמי מתחיל קצת להבין מה שנמצא בקבלה. אז אומר לנו הרב קוק, מקור ג' אורות הקודש, חלק ב', עמוד קי"ח. השינויים התדיריים שחוכמת הסוד אומרת על דבר התסיסה התדירה והמופלגה רבת השלמות שבעולמות הרוחניים. כלומר, על פי הקבלה, אנחנו מסתכלים על העולם, והוא נראה לנו, כן, יש עולם, הנה תראה, הנה בניין, טוב, פה בית הרב, הבית הקדוש הזה, אבל כביכול עצים, רחוב, בניינים, הכל נראה לנו כזה מאוד עומד במקום, כן? באה הקבלה ואומרת לך, אדוני הנכבד, אתה לא רואה טוב, אתה לא רואה, יש פה כל הזמן אורות שעולים ויורדים ומתחדשים ועולים למעלה ומבקשים אורות ולמעלה קוראים, מתרחשים עוד תהליכים שעולים עוד למעלה ועולים עוד למעלה ועולים עוד למעלה ומושכים אורות משמי שמי 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 השמיים והאורות הולכים ויורדים ויש חלוקת השפע לכאן ולפה ולזה ולכאן ולשם, איזה תסיסה, ואתה מסתכל על העולם בעיניים חיצוניות, אתה כאילו לא רואה כלום מזה, אבל הקבלה אומרת לך כן. עכשיו שימו לב, הם כל השינויים התדירים האלה שהתסיסה הזאת, שחוכמת הסוד מדברת עליה, הם המבארים לנו את התמונה של התנועה הבלתי פוסקת, רבת העליליה שבעולם החומרי, בכל פינות שאנו פונים, עד שגם הדומם, הנראה כמו נח ושוקט, אינו באמת כי ימלא תנועות בלתי ספורות, בכל רגע, בכל חלק היותר קטן מחלקיו של הרגע, בכל חלק היותר קטן מחלקיו ההולך ומתנענע, בין הזרמים אשר לכוח המושך וכוח הדוחה, הפועלים תמיד את פעולותיהם רצו ושוב ולא ערף. כן? וזה בעצם מה? זה תיאור שהוא מאוד דומה למה שהמדע מדבר על זה היום. כן? שלמעשה, כשאתה רואה חומר, אז הוא נראה לך חומר, הנה, אתה רואה? אבל ברגע שאתה מתחיל לחדור פנימה ומתחיל לראות בכל מיני מכשירים שמודדים כל מיני דברים יותר לעומק וכו', פתאום אתה מתחיל לראות שבעצם שום חומר הוא לא חומר כפו ודומם. כל חומר שבעולם יש בו כל מיני חלקיקים שזזים, והם בעצם מייצרים בסופו של דבר, אתה דומם, אבל יש פה תנועה בלתי פוסקת. קצת כדי להמחיש את הדברים, נגיד, המדע אומר לנו היום שכדור הארץ מסתובב כל הזמן סביב עצמו. מישהו מרגיש את הסיבוב? לא. נכון? כלומר, התחושה שלנו, של החומריות, היא בעצם תחושה שנובעת מחוסר ראייה מספיק עמוקה. וזה מה שאומר פה הרב. מה שהקבלה מדברת על התסיסה העצומה והשינויים התדירים הבלתי פוסקים שיש כל הזמן בעולם, זה מתאים וזה מבאר לנו את התמונה של התנועה הבלתי פוסקת שבעולם החומרי, שגם הדומם, שהוא נראה כמו נח ושוקט, אינו באמת כי היא מלא תנועות בלתי ספורות בכל רגע, בכל חלק היותר קטן מחלקיו שהולך ומתנענע בין הזרמים וכו' וכו'. אז בעצם היום המדע כבר הגיע למקום שהוא כבר מתחיל לחשוב שאין חומר בעצם. כי ברגע שאתה מתחיל להיכנס לכל סיפור החלקיקים והתנועה וכל ה... אז בעצם למעשה אין שום חומר שהוא באמת חומר דומם, הכל זז כל הזמן, הכל הוא בעצם מלא חיים. אז בעצם כביכול כבר מתחילים להגיד אין חומר. שימו לב למשפט הבא אצל הרב, מקור ג' שורה אחת לפני סוף מקור ג', וההתקשרות העצמית שבין המציאות השכלית, הרוחנית, העצמית, ובין ההתגלמות החומרית, זהו דבר מוסבר מאוד, שכל בעל דעה מקפת וחודרת ילך תמיד לאורה. כלומר, ברגע שאתה מתחיל להבין שהחומר הוא לא בדיוק כמו שאני רואה אותו, ויש בו כל הזמן תנועה, רק לי זה נראה כמוצק שדומם ולא זז, אבל בעצם יש בו כל הזמן תנועה. ברגע שאתה מתחיל לראות את הדברים האלה, אתה מתחיל להבין שגם החומר הוא לא לגמרי חומר. ואז אתה מתחיל להבין שיש התקשרות אמיצה ותדירה וחזקה בין הצד הרוחני לצד החומרי, כי גם הצד החומרי הוא לא באמת ממש חומרי. אתם מבינים? וזאת התרומה של המדע היום, שהוא מסייע לנו להבין את מה שכבר נמצא בסודות התורה. כן? אז טוב, אז כרגע בכל אופן, אנחנו רואים שלמעשה העולם שלנו הוא עולם של זרמים בלתי פוסקים. כלומר, ההתחדשות היא לא רק כאילו יום אחד בשבוע, אנחנו כאילו הולכים לנוח, להתחזק, בית הבראה כזה פעם בשבוע. לא! יש פה כל הזמן, העולם הוא לא קיר שעומד, אלא כל הזמן יש זרמים, זרמים שזזים. ברגע שאתה מבין את זה, אז אתה גם יכול להתרומם עוד יותר גבוה, ולהבין שבכלל כל קיומו של העולם הוא קיום של זרמים בלתי פוסקים של חיים שמקיימים ומהווים ומחיים את העולם ונותנים לו חיים. גם אם העיניים שלך לא רואות את זה, כאילו רחוב הנביאים נשאר אותו רחוב הנביאים עם האי תנועה המטופש שעומד בכניסה לרחוב הרב קוק, שכל שבועיים שלושה אני רואה עוד רכב שעולה עליו ונתקע, כן? אז זה אותו רחוב נביאים עם אותו אי תנועה בלתי מוסבר שעד היום לא יודע, לא שמו לב אליו, זה נורא יציב, זה לא זז. טעות, זאת הראייה החלקית הקטנה שלך. הראייה האמיתית של העולם היא ראייה של זרמים בלתי פוסקים, שבכל רגע ורגע מהווים כל דבר ודבר במציאות. גם את הדומם, בטח שאתה צומח ובטח שאתה חי, ובטח שאתה אדם, ובוודאי שאת העולמותיו הרוחניים. אז את הסתכלות אחרת לגמרי של העולם. למה? למה זה ככה? אז תראו. בואו נראה ביחד את מקור ד'. אומר לנו הרב קוק באורות, זרעונים, פסקה א', אומר הרב, האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, כן, זה לשון של להשתאווה בגוף הדמלכה, כן, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו. האדם היה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין גבול, אין בו תפיסה. אז איך אפשר להתחבר לאין סוף? איך אפשר להתחבר למה שאין בו תפיסה? איך אפשר? איך אדם יכול להתחבר למה שלא תופסים? איך אפשר? אז אני לא יכול להאריך בזה עכשיו. לדעתי זה הסוד של משל מלך הודו בספר הכוזרי, שיש כאלה שחשבו שזה משל שבא להוכיח אמונה. זה לא בא להוכיח אמונה לדעתי. זה בא להסביר איך בכלל תיתכן בכלל, מה מבנה ההתקשרות בין האדם לאין סוף. והתשובה היא שאומנם יש איזה מלך הודו, שפעם זה היה ככה מעבר להרי החושך, אז ככה האין סוף נמצא מעבר לחושך שאתה לא תופס כלום, כן? אבל הוא שולח לך תשורות, מתנות, ועל ידי המתנות האלה אתה יכול להתקרב ולהתקשר ולהתחבר אליו. מהם התשורות האלה? התשורות האלה שם בזרעונים א' הרב מתאר, זה השמיים הכחולים בבוקר, הדרת המאורות, השמש, הירח, הכוכבים, כל צמח ופרח שאתה רואה בדרך, איזה פרפר יפה יושב על איזה פרח ככה יפה, איזה משהו, שילוב של צבעים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעצב, מראות כאלה יפים, כאלה מדהימים. כל המראות האלה, כל הדברים האלה שאתה רואה בעולם, זה בעצם האלוקות העליונה, העליונה הכוונה היא השממת, הבלתי נתפסת, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, כי זה אין סוף. יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. הקדוש ברוך הוא יורד לעולם. אז אתה פוגש את זה בלחם שלך, בעבודה שלך, ביחסים עם החברים שלך, בבית, עם האישה, עם הילדים, בחיים, מסביב. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה, בכל פרט ופרט של החיים שלך. בכל מה שאתה רואה מסביב, הכל גילוי אלוהות. עכשיו, ואנו מוצאים אותה, את האלוהות הזאת, על ידי מה? את הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו מוצאים אותו? על ידי שהוא יורד אלינו, לחיים שלנו. ומתענגים באהבתה, כלומר, מתחברים לקדוש ברוך הוא דרך כל המערכות יחסים שלנו עם אנשים, דרך היחסים שלנו עם הבריאה וכל מה שיש בעולם. מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה, ואז אתה יהודי רגוע, מלא שמחת חיים, כי אתה יודע שבכל פרט ופרט שנמצא בעולם, בחיים שלך ובהוויה בכלל, אתה בעצם פוגש את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר הרב, ולפרקים, לפעמים, תפקדנו בברק עליון, מזיב של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה. לפעמים יש פתאום איזה ברק הזה, פאק. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים. אבל אנו יודעים שזהו מצב הרעי לנו, הברק יחלוף, והננו יורדים לשבת עוד לא בפנים ההיכל, כי אם בחצרות השם. מה הרב פה מתאר? הרב פה בעצם מתאר מציאות של ברקים. הברקים האלה כבר נמצאים ברמב״ם. הרמב"ם במורה נבוכים גם מדבר על הברקים האלה. גם אנחנו אנשים פשוטים לפעמים חווים את הברקים האלה. מה פירוש? פתאום אתה מקבל את זה, יפתח לך חשיבה, ופתאום שנים של ספקות, של זה, פתאום הכל מתבהר לך, פתאום אתה רואה את התמונה בהיר. אז זה קצת ככה, ברק קטן. אבל ככל שאנשים גדלים, ונעשים יותר ויותר עמוקים בתורה, ועמוקים בעבודת השם, ונשמתם הולכת ונפתחת, אז מדי פעם הם זוכים לברק. מה פירוש ברק? אתה יכול לתפוס את המציאות של העולם, זה יהודי שמח. שמחת חיים, מלא באמונה, פוגש את הקדוש ברוך הוא בקריך שלו, בארוחת בוקר. ככה פוגשים את הקדוש ברוך הוא, זה השולחן של לפני השם, כן? אבל לפעמים אדם זוכה לפגוש את הקדוש ברוך הוא כביכול במראות אלוהים, מה פירוש? הוא לא נביא, אבל פתאום הוא מתבאר לו מהלך שלם בתורה, או פתאום מתבאר לו איזושהי הבנה עמוקה במהלך של עם ישראל, או מה צריך לעשות, או מה השם רוצה, נפתחים לו השמיים. אבל זה ברק והוא נעלם. למה הוא נעלם? כי זה לא נורמלי, אנחנו לא במדרגה להשגות כאלה. ולמה? כי אור האין סוף, איך אומרים, גדול עלינו. לא יכולים לתפוס אור אין סוף. אז הוא נעלם. נעלם מאיתנו. אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בחיים. בחיים, בעבודה, במשפחה, בעם ישראל, בחברה, ותרשו לי מענייני דיומה, בכלכלה, בפוליטיקה, בכל הדבר, בכל מקום צריך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר התחום הזה מחוץ לתחום, אין כזה דבר, בכל דרך אחד דאהו. זה האלוהות המתגלה. אבל אנשים גדולים לפעמים זוכים שפתאום, וואו, פתאום הוא זוכה לאיזה השגות אדירות, אבל זה רק ברק שנעלם. למה נעלם? זה מצב הרעי לנו, כי זה לא לפי מדרגתנו. אז הכניסו אותנו להציץ לתוך ההיכל, והופ, חזרנו חזרה לחצרות השם. כי לתפוס ממש בגילוי אלוקות, אי אפשר, בעצמות אף אחד לא מדבר, אבל אפילו בגילוי אלוקות גדולים, שמימים, זה דבר שצריך לזכות. עכשיו, בעצם ראינו, אם ככה, שכל ההשגות הגדולות שהאדם זוכה, זה בעצם ברקים. עכשיו אני רוצה שנתחיל להבין, רבותיי. אנחנו עוסקים עכשיו בדברים שהם קודש קודשים, אבל לא להיבהל בכלל, כי כל אחד יכול להבין. אמנם לא כל אחד משיג, כי זה צריך להיות ענקי עולם, אבל כל אחד יכול להבין את המבנה הזה בצורה לוגית. כלומר, בעצם דבר ראשון הרב אמר לנו, שכל המציאות של העולם, וזה תואם מאוד את המדע היום, המדע היום התחיל להגיע למקומות האלה, שכל המציאות של העולם, כולל הדומם, זה תנועה בלתי פוסקת. יש כל הזמן זרימה, כל הזמן תנועה. גם כשאתה רואה דומם, זה נעלם מעיניך, אבל יש פה כל הזמן זרימה של חלקיקים, כל הזמן זרימה, דברים זזים כל הזמן. ובעצם כל ההוויה הזאת, זה לא שהיא נבראה פעם וגמרנו, וזה לא שכל בוקר בוראים אותה רק מחדש, אלא בכל רגע, עצם המציאות של העולם בנויה על זרימת חיים בלתי פוסקת, תדירה, שכל הזמן זורמת ומחיה כל דבר במציאות. אז העולם הזה הוא כולו עולם של תנועת חיים. זרמים תדיריים, בלתי פוסקים, עם התחדשות בכל שנייה, בכל הרף עין. זה הבנה אחת. הבנה שנייה, למה זה? כי בעצם אתה את האלוהות ממש לא יכול לתפוס. לא יכול. לא יכול להתחבר אליו יתברך. אז לכן בעצם זה כמו נגיעות. עכשיו, זה נגיעות במציאות, גם במציאות הנורמלית שלנו בנויה ככה, אבל כשאתה מגיע להשגות הרוחניות היותר גדולות, זה בוודאי שזה בנוי ככה. למה? כי שם בכלל זה הרעי לך. יכולת ההתחברות לשמי שמיים היא לא אנושית נורמלית. היא לא בנורמליות הרגילה. היא נורמלית יהודית, אבל לבעלי השגה. כן? אז ממילא, גם היהודי הפשוט, בעולם שהוא חי, כל העולם בנוי בצורה של זרמי חיים. אבל מי שזוכה, זוכה גם לברקים כאלה, שפתאום מאירים לו עולמות שלמים. עכשיו, הרב אומר, יותר מזה, אם האדם הוא בעל מדרגה, והוא מנסה להתעלם מהברקים האלה, והוא מנסה לחיות כל הזמן בספירה השמימית, זה לא ילך לו. בוא נראה ביחד, מקור ה'. אומר הרב באורות הקודש, חלק א', עמוד קוף פיוו. לפעמים נפסקת היא הופעתו הרוחנית של האדם, כלומר, הוא לא זוכה, הוא מדבר פה על אדם שהוא בעל רוח הקודש, ופתאום רוח הקודש נעלמת ממנו. הופעה, הכוונה היא התגלות נשמתית. אז פתאום ההופעה הזאת נעלמת ממנו. למה? על ידי משהו חפץ בהשגה נמשכת כנחל שאין לה הפסק. הוא רוצה כל הזמן להיות במצב של השגה רוחנית. כן? עכשיו, אני אומר עוד פעם, רבותיי, זה שיעור לאנשים, לכאורה, בעלי רוח הקודש. אז מישהו יגיד, מה אתה רוצה מאיתנו? והתשובה היא, שברגע שאנחנו נבין נכון את העולם, איך הוא בנוי, ממילא גם ההתייחסות שלנו בעולם הפשוט שלנו תראה אחרת לגמרי. ולכן שווה כדרכנו להתאמץ, לעלות למקומות הכל כך גבוהים הרוחניים האלה, כדי שמשם תצא מסקנה מדויקת מאוד 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 לסגנון ולדרך שבה אנחנו כיהודים פשוטים צריכים לחיות את חיינו על מנת שיהיו חיים מהירים ומאושרים ושמחים וטובים. אז אומר לנו פה הרב ככה, לפעמים בא אדם שהוא בעל השגה, יש לו הופעה נשמתית, והיא פתאום מפסיקה לו. למה היא מפסיקה לו? כי הוא מנסה להתעלם מהעובדה שהוא רק בן אנוש, וממילא הוא חייב לחיות עם ברקים, והוא מנסה את הברק להפוך למשהו שזה כמו נחל זורם קבוע. אתה לא יכול, אתה לא במדרגה הזאת. ממשיך הרב ואומר, ואינו שם אל ליבו, מקור ה' שורה שנייה, ואינו שם אל ליבו שאין טבע השגתנו את המחשבות העליונות והצורות הרוחניות, כי אם בהשגה מופסקת, שהיא הולכת בצורה של ברקים. אי אפשר בדברים האלה, גם אם אתה מקובל גדול, אתה לא יכול להיות כל הזמן שמה. זה ברקים, זה חייב להיות מופסק. גילוי נעלם, גילוי נעלם. למה? כי אנחנו לא במדרגה לתפוס את אור האינסוף. אז יש ברקים, 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 אבל כל ברק, מה זה ברק? שיש בעצם הפסקה בין גילוי לגילוי. מוכרח להיות הפסקה בין גילוי לגילוי. משיך הרב ואומר, וכל ההבדלים שבין השגה להשגה, תלויה היא, כלומר, בין משיג אחד למשיג אחר. איך קובעים מה מדרגתו של אדם ברוח הקודש? מדרגה כזאת, מדרגה אחרת, במה זה תלוי? באיכות הברקים ובקרבתם זה לזה. כלומר, יש לך אדם שאיכות הברקים שלו היא נמוכה, בלימוד קצת יש לו ברקים מדי פעם של הבנה, שלום. ויש אחד שיש לו ברקים יותר גבוהים. אז זה אחד, זה איכות הברקים. דבר שני, מה התדירות של הברקים? הרי אם לדוגמה יש ברק ויש הפסקה של חצי שנה, ואז שוב ברק. ואם יש בן אדם שהוא זוכה לברק בבוקר, ברק בצהריים, ברק בערב, לא אותו דבר, נכון? ואם יש בן אדם שכל חצי דקה יש לו ברק חדש, הוא כמעט חי במציאות קבועה כבר, נכון? אז כלומר, מה שקובע את גדלות המשיג זה איכות הברקים, לאיזה גובה הוא מצליח להגיע, ודבר שני, מה המרחק בין התגלות להתגלות? עד שאפילו הצורה הנמשכת בציור אינה כי אם, אינה גם כי אם המשכה של ברקים תכופים, שאין הפסקתם מורגשת. כלומר, יש מצב שבו בן אדם זוכה כאילו להשגה קבועה, אבל גם היא לא קבועה. למה היא קבועה? למה היא נראית לא קבועה? כי ההפסקות קטנות. אז זה רץ, טק, 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 זה רץ, מיד אחרי השני. ואז נוצרת תחושה של משהו קבוע שזורם, אבל בעצם זה ברקים מאוד מאוד צמודים זה לזה. וזה נוהג בכל השגותיהם של בני האדם, האפילו העליונה שבעליונות, ואין החשק התדירי של הופעה דבוקה נמצאת בנו. אז מה פתאום יש לנו כבני אדם רצון, מה שנקרא, להיות דבוקים בהשם כל הזמן, בלי הפסקות, שכל הזמן נחיה באיזה מציאות כזאת של גן עדן, מציאות שבתית כזאת, למה? אז מאיפה זה בא? אם אין לנו יכולת לזה, אז מאיפה יש לנו תשוקה לזה? בן אדם לא משתוקק לדבר שאין לו יכולת לשם. אם אתה לא, לחתול, אין השתוקקות לשמור שבת, זה לא בהשגה שלו. אז אם אנחנו, להבדיל, בני אדם, יש לנו השגה, יש לנו תשוקה למציאות שנחיה כל הזמן באור של שמחת תורה, שנהיה כל הזמן באור של סוכות, כן? יש בנו תשוקה לזה. מאיפה התשוקה הזאת באה? אומר הרב, היא לא באה כי היא מצד הצפייה של העתיד הגדול של עולם הבא, שאז נאמר, ירוויון מדשן ביתך ונחל עד עניך תשכם. כלומר, לעתיד לבוא, באמת, האור יהיה מאיר לא בברקים, אלא באופן קבוע. אבל בשביל זה המציאות צריכה להיות, ואנחנו בתוכה צריכים להתרומם ולהגיע לעולם הבא. כרגע אנחנו עוד לא בעולם הבא, ולכן מה? ולכן כרגע זה בנוי על ברק והפסקה, ברק והפסקה. בסדר? אז לכן, כשאנחנו מסיימים את חג סוכות, ומתחילים את פרשת בראשית, אז יש הרבה אנשים שאחרי חג סוכות נכנסים לדיכאון. לא טוב, ישרו חג, קישרו את אורות החג, ישרו וקישרו את אורות החג אל ימות החול. ותזכרו שהכל בנוי על ברקים שחוזרים ונשנים, ויש כל הזמן התחדשות, חברים. לא להגיד, אוי, איזה אור גדול היה, למה הוא נעלם? אם הוא נעלם, כנראה שזה לא היה רציני, או כנראה שאני לא רציני, או כנראה שאני לא מסוגל. לא, עזבו אתכם מכל השטויות האלה. כל העולם בנוי על זרמים מתחדשים, על תנועה תדירית בלתי פוסקת של חיים שזורמים ומתחדשים ומתחדשים ומתחדשים. אז למה סוכות? למה שלא יהיה סוכות כל השנה? אז תראו איתי יחד הסבר מדהים של הרב קוק במקור וב, מובא בעולת ראיה חלק ב' עמוד שין סמכת. אומר הרב, הסוכה היא שמחה עליונה מאוד. כלומר, השמחה של חג סוכות, מאיפה היא באה? היא באה ממקום מאוד שמימי. רבותיי, שמחה זה לא כאילו, אני יודע מה, היה בדיחה טובה והיה נחמד, אלא שמחה זה איזושהי תחושת שלמות שמתווספת באדם, שבעצם האדם מרגיש שהוא נעשה עכשיו שלם יותר, מאיר באור יותר גדול, אז הוא נהיה שמח. עכשיו, הסוכה זה אור חיים שהוא בא ממקום מאוד מאוד גבוה. עד שאינה יכולה להיות קבועה כי אם דרך הרעי. מה זה סוכה? ברקים. למה הסוכה היא סוכת הרעי? כי אתה לא יכול להיות קבוע באורות כאלה גבוהים. זה למעלה ממדרגתך. תגיד, כבוד הרב שלנו, נניח שהיה סוכה, כל השנה היית צריך להיות בסוכה, ושמחת בחגיך. אפשר? לא מסוגלים. זה אורות גבוהים, זה אורות גדולים. אי אפשר. אז הוא אומר לכן, הסוכה היא הרי. היא לא קבועה כל השנה, היא בדרך הרי, והיא גם בנויה הרי. אבל היא עומדת במקום אחד, הרי היא פה, הנה, יש סוכה, כל השבוע, היא עומדת עד אחרי שמחת תורה, הסוכה עומדת במקום אחד. מה זה מבטא? אומר הרב, מפני שגלי האור של השמחה שוטפים. כל הזמן יורדים גלים של שמחה. כל רגע יורד גל חדש. עכשיו, ואחד מתעלה, ומיד בלא שום הפסק, השני החדש, שהוא יותר מהיר ויותר משמח, יורד ונשפע. מה פירוש? יש כמו גלים, פה הרב קורא לזה גלים, זה בעצם כמו ברקים, כן? גלים של שמחה. יורד גל, והוא ירד. טוב, הוא מיצא את עצמו, הוא מתחיל לעלות. אז מה עכשיו נעשה? מאיפה נביא שמחה? לפני שהוא עולה, כבר יורד גל חדש של שמחה. עוד פעם, גם פה התנועה בנויה על גל שמחה, ועוד גל שמחה, ועוד גל שמחה, ועוד גל שמחה, ככה. תנועה של זרימה, זרימה. עכשיו, על כן נראה, כאילו הכל היא סוכה אחת. כל סוכות ישבתי בסוכה אחת. ובאמת בכל רגע ורגע, ובכל חלק מחלקי הרגע, ישנה סוכה חדשה ממש. הבנתם? אין רגע במציאות דומה לחברו. בסוכות זה עוד יותר. אין רגע אחד שהסוכה שאתה יושב בה דומה לרגע הקודם. כל הזמן יורד אור חדש. ומפני שהשמחה היא מהתחדשות, שהאדם מרגיש ככה התחדשות בתוכו, ברכה, אור חדש ירד לתוכו, שלמות, וכאן ההתחדשות היא תמידית, כל הזמן יש גלי שמחה, על כן הוא זמן שמחתנו. אז יבוא מישהו וישאל, סליחה, אז אתה מתאר לי את סוכות בדיוק כמו שתיארת את העולם. נכון? הרי למדנו עד עכשיו שהעולם כולו, למרות שהוא נראה לנו כזה קבוע, הנה רחוב הנביאים, הנה רחוב הרב קוק, הנה בית הרב, נכון? הכל נראה כזה קבוע, נכון? שום דבר, כל הזמן זרימת חיים שמהווה בכל רגע את הכל. נו, ואתה אומר לי, הסוכה היא בנויה ככה, והיא שמחה עליונה מאוד, ולכן היא סוכת הרי, היא נראית קבועה כהגלים דחופים, אבל בעצם ההתחדשות התמידית הזאת, היא בעצם לא יכולים להחזיק בה כל השנה מעמד, אז היא רק בסוכות, אבל אמרת שהעולם כולו בנוי בדיוק במבנה הזה, של התחדשות של ברקים תדיריים, קבועים, נכון? אז מה ההבדל בין סוכות לשאר השנה? תשובה רבותיי. סוכה וחג סוכות בכלל, זה התעצמות של המציאות. כל השנה יש גלים של שמחה, וכל השנה יש ברקים שיורדים, וכל רגע הוא הזדמנות חדשה, וברכה חדשה, ואור חדש שיורד לעולם. העולם הזה איננו עולם כפו וקבוע. הוא עולם שהקביעות שלו נובעת מהעובדה שברק יורד אחרי ברק, שגל של חיים ושל שמחה יורד אחרי גל של חיים ושל שמחה. אבל בעצם כל רגע ורגע מחייך יורד אור חדש לגמרי, אחי. אז מישהו העליב אותך לפני דקה, אז מה? תתחדש, עכשיו יורד אור חדש לגמרי. תדעו לכם, מי שמבין את ההבנה הזאת, גם אם הוא לא בעניין של השגות, רוח הקודש, אבל הוא מצליח להבין את המסקנה שלה לחיים, באדם כזה אי אפשר להפיל אותו, אי אפשר לשבור אותו. אני ראיתי אנשים, בדרך כלל, נגיד, קבלן, משנה, שאיזה קבלן ראשי הלך, עשה לו בעיות, והפיל אותו. הפיל אותו, כי הוא צריך לשלם לספקים, והוא לא שילם לו, ותזרים מזומנים, זה הדבר שעליו חברות נופלות. חברות לא נופלות על הפסדים, תדעו לכם. זה דבר שצריך להעמיק מאוד בעולם הכלכלה, ושלהבין את זה, אבל בוא נגיד את זה בקצרה. חברה לא נופלת על רווחיות, על הפסדים, על רווחיות, לא על זה היא נופלת. חברות נופלות על בעיות של תזרים מזומנים. כלומר, הספקים דורשים את הכסף כשההכנסה עוד לא הגיעה. על הנייר, אתה עם רווחים עצומים, אתה פושט חס ושלום, פושט רגל. למה? כי אין התאמה בין ההכנסות להוצאות. על תזרים חברות נופלות. בקיצור, הקבלן הזה, הייתה לו בעיה תזרימית קשה, נפל. אמרתי לו, מה יש לך אתה? אתה הולך ברחוב, אנשים לוקחים אותך. לא חסרה לך עבודה. כולם רק רוצים שתעבוד אצלם. אז הוא הפיל אותך. בסדר, 1,000,000 שקל, 2,000,000 שקל. בסדר, הפיל אותך. רוץ, תרביץ פרויקטים, קדימה. תתחיל לעבוד, תייצר כסף. אתה מכונה לייצור כסף. מה אתה שוקע לי בהצרה הזאת? אל תשקע בהצרה, תשאיר את זה לאיזה עורך דין שיטפל בזה. ואתה תייצר הכנסות. רוץ, תייצר הכנסות. אבל מה הקושי הגדול? אנשים קשה להם לחיות בצורה של גלי התחדשות. צריך דעת, רבותיי, מי שחי בהבנה שבכל רגע העולם כולו מתחדש, בכל רגע יורד אור חדש לגמרי למציאות לחיים, כל רגע, ועכשיו קוצרים את הפירות של הנכונות שלכם לסבול את הגבהים שעלינו אליהם, אין, בטח היהודי שאל את עצמו, מה באתי לשיעור בבית ספר לנביאים? אחי, לקחת אותי לשיעור פה יותר מדי גבוה. תראה איזה הרב קוק, הוא לוקח אותך לשווה שמיים, למקומות הכי גבוהים, לכאורה מקובלים, מדבר איתך כאילו אתה בעל רוח הקודש, מלמד אותך כללים של נביאים, של בעלי השגה. אבל כשאתה סובל את הגבעים האלה, למרות שאתה לא במדרגה, ושומע ולומד, אחר כך אתה מקבל כלים שלאף אחד אחר אין להתמודד עם הבעיות של החיים. והכלי שקנינו פה היום הוא, דע לך שבכל רגע יורד אור חדש לגמרי. לגמרי! אתה של עכשיו, אתה יצור חדש שמעולם עוד לא היה פה. עבר דקה, עבר שנייה. אתה יצור חדש שאף פעם עוד לא היה פה. בכוונה מקצין זה, כי ברור שיש המשכיות. אבל ההמשכיות לא בנויה בצורה של נחל שוטף וזורם קבוע. אם תסתכל ככה, ואתה בעל הופעה נשמתית, בעל השגה, ההופעה תיפסק לך, אומר לך הרב קוק. כי אתה לא חי כרגע בעולם. העולם הבא זה יהיה נחל שזורם קבוע. אתה עכשיו לא בעולם של נחל זורם קבוע. אתה בעולם של ברקים, של גלים. אותו דבר גם אנחנו הקטנים בעולם הקטן שלנו, של רצון לעבוד, להביא פרנסה הביתה, ולעשות טוב לעם ישראל, לשנות את המצב הלאומי, שגם זה צריך להרים את הראש, זה גם בגודל שלנו. אבל אומר עוד פעם, אם אתה מבין שבכל רגע יש גל חדש של חיים, בכל רגע ברק חדש של אורות שמחיים את העולם, שכל העולם הזה הוא לא עולם כפוא, כל רגע הוא הזדמנות חדשה, כל רגע הוא חיים חדשים, כל רגע הבריאה כולה מתחדשת. אז מה יש לי להתחיל לשקוע במה שהיה? לך קדימה, חיים חדשים אחי. חיים חדשים, לגמרי, אתה חדש. אתם מבינים? זה אחרת לגמרי. עכשיו, אחרי שהכנו את כל זה, אנחנו קשירים סוף סוף להבין את הפסקה הבאה, שהיא כבר מתחילה להכניס אותנו גם להבין מה זה שבת. אז בואו נראה ביחד מקור זין. אורות הקודש חלק ב', עמוד תף קוף יוד זין. אומר הרב, ההופעה שבא על האדם, כלומר מדובר פה בהופעה נשמתית, איזשהו גילוי פנימי בתוך האדם, כן? הופעה זה שריד מרוח הקודש, זה שריד מהנבואה, זה לא נבואה, זה לא רוח הקודש, זה מין גילוי פנימי בתוך האדם, כן? ההופעה שבא על האדם, לחוש על ידה את היצירה, לחוש על ידה את היצירה, מה הכוונה? את העולם, את כל היצורים, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה. רבותיי, רוב האנשים מסתובבים ברחוב, עמך ישראל, ומסתכלים על העולם כדבר שנגמר ונעשה. יש פה בריאות, יש פה רחובות, יש פה בניינים. מה חדש? זה הבניין הזה עומד פה כבר 30 שנה, מאז שאני זה מכיר את עצמי, מה? אומר הרב, לא, אתה טועה. עוד פעם, ההופעה שבאה לאדם, לחוש על ידי את היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה, מתעלה, מתפתח ומתרומם, זוהי התפיסה הזאת, כשאדם תופס ככה את העולם, זוהי שמעלה אותו מתחת השמש, למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש, למקום שאין כל ישן, שהכל מתחדש, ששמחת שמיים וארץ הובה בו כיום שנבראו בו. אתם מבינים? רוב האנשים חיים כשאין כל חדש תחת השמש. אתם מבינים? אני פוגש עכשיו כאלה לאור העיסוק החדש שלי לטובת כלל ישראל, אני פוגש ים של אנשים כאלה. אחי, כל העולם הזה זה אינטרסים, אין מה לעשות. החזקים לוקחים את הכל עם הכסף שלהם, אי אפשר לנצח, אי אפשר זה, לעולם אנחנו זה, מין כאלה, אנשים ככה כפופים, הם יודעים איך העולם בנוי, וזהו. כן, ברוך השם, אני מכיר את העולם הרבה יותר מהם, ומודע הרבה יותר מהם למה שמסתובב בעולם, עוד יותר גרוע ממה שהם חולמים בחלום הכי גרוע שלהם, ועם כל זה אני אומר לכם, יש לנו יכולת לעלות אל מעל השמש ולהוריד אורות חדשים. למה? מאיפה? בגלל מרן הרב קוק זצ"ל והתורה האדירה שלו, שהיא תורה שמנצחת את כל מכשולי המציאות הכי גרועים שיש, והיא נותנת לנו כלים איך לא להיות עבדים ששוקעים עם הראש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה. לא נכון. לא נכון. יהודי יש לו את הכוח לעלות מעל השמש ולהביא אורות חדשים שמעולם עוד לא היו פה. וזה מה שאומר הרב, התפיסה הזאת היא, כשאדם מבין שהעולם הוא בנוי מזרמים שכל הזמן מתחדשים, זה גורם לו לעלות מעל השמש. ועל ידי האספקלריה הבהירה זו, על ידי הראייה, התאורה הבהירה הזאת, מביטים בכל העולמות ובתולדה הכללית והאנושית, כלומר בכל ההיסטוריה, בכל מה שקורה בעולם, בגורל החיים של כל היצור ובכל המראות של כל הזמנים. ככה צריך להסתכל על העולם. ככה צריך לבחון אותו. אני זוכר את התקופה שהיה מסך הברזל של רוסיה. אנשים מבחינתם, זה שהשמש זורחת, היה פחות עוצמתי מהמסך הברזל של רוסיה. נקודה. רוסיה סגור. חלס. ככה זה היה פה בארץ, ככה הסתכלו על זה. ואז פתאום יום אחד, מסך הברזל נפל. אנשים הסתכלו, איך זה יכול להיות? כאילו השמש לא זרחה הבוקר. מבינים? למה? כי אנשים רגילים לשים ראש מתחת למגף הזה של אין כל חדש מתחת השמש. ואנחנו צריכים לדעת שאין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. עכשיו מגיעים לשבת. עכשיו תקשיבו טוב, כי אנחנו צריכים להזדרז כרגיל כשמגיעים לסוף השיעור כבר. אז יאללה, קדימה. ויום שכולו שבת, שבו מהירה מנוחת העולמים, הוא יום שהחידוש השופע תדיר היא תכונת יצירתו, שאינו צריך גמר ותכלית, כי חמדת ימים הוא כליל תפארת מקור כל הברכות. אז בואו נסביר את הדבר הזה רבותיי, יש פה סוד יפה יפה, שעל ידו גם נוכל להבין מה העניין של השביטה על הברכה, מה זה קשור זה לזה. שימו לב, כל יום יש התחדשות, נכון? אבל כל יום יורד הערה, ואני לוקח את ההערה הזאת ורוצה לבצע אותה, ליישם אותה, לממש אותה באיזה מציאות ארצית ולהגיע לגמר מלאכה. לקחתי אור שירד חדש הרגע, הבאתי אותו לפרויקט שלי פה, לפרויקט שלי שם, למה שאני עובד, למה שאני עושה, לממש דברים, נכון? בשבת, ויברך ויקדש אותו, הוא הברכה, הוא בא מביא את האור מן הקודש העליון, אומר הרמב"ן, ואם תבין את זה, תבין הכל, אומר, תקשיב טוב, יש, כשאתה נמצא בשדה, אתה מושך את המים מהמעיין, מים מתחדשים, ואתה רוצה אבל להשקות שדה, יש לך עניין בשדה. אבל אם אתה עכשיו רגליך, וכולך עומד בתוך המעיין עצמו, מקום הנביאה, אתה עסוק במה להשקות? לא, אתה עסוק בנביאה ובהתחדשות כהתחדשות וזהו. לא עם גמר תכלית מלאכה לאן זה יגיע, אלא אתה נמצא בעצם מקום הנביאה. כשאתה נמצא במקום הנביאה, אתה עסוק באיפה זה משקה? לא, אתה עסוק בנביאה. חידוש לשם חידוש לשם חידוש לשם חידוש, כי אתה נמצא במקום החידוש. זה שבת. כי בו שבת מכל מלאכתו, מה פירוש? אחי, אתה עכשיו לא נמצא במקום של למשוך מהחידוש אל גמר מלאכה פה למטה. פה הוא שבת ממלאכתו, למה? כי עכשיו כל העולמות עלו לאן? למקום החידוש, עכשיו עסוקים בחידוש, לא בשום גמר מלאכה. הבנתם אותי או לא? אני צריך לדעת אם צריך להסביר את זה עוד קצת. אני אסביר את זה עוד קצת. נגיד אדם נמצא בשדה, זה יום חול, נכון? עכשיו, הוא מושך מים מהמעיין. המים באים חדשים, נכון? אבל הוא לא עסוק רק בחידוש, הוא עסוק בלקחת את החידוש הזה, ולהשקות איזה פרח מסוים, איזה עבודה מסוימת שהוא צריך לעשות. זה מובן? זה ימי החול. מבין את זה או לא? מבין? יפה. הלאה. מה זה שבת? שבת זה כאילו האדם יצא מהשדה, הלך לאורך המים והגיע למקום שהמים נובעים מהאדמה. עכשיו הוא נמצא במקום המעיין. הוא עסוק עכשיו בנביאה. כשאתה עסוק בנביאה, אתה לא עסוק בגמר מלאכה, את מה זה משקה. אתה עסוק בנביאה, בעצם החידוש כחידוש. יום שבת הוא יום של חידוש, זהו. חידוש לאן? לא לאן, לא לשום מקום. כל העולמות הארציים ביותר עולים, 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 כולם עולים אל החידוש. כשאתה עסוק בחידוש, אין מלאכה עכשיו, כי אתה לא עסוק בלאן החידוש ירד. אתה עסוק במקום הנביאה עצמה. לכן ויברך אותו, שזה הנביאה, ויקדש אותו מן הקודש העליון, כי בו שבת מכל מלאכתו. כי שמה לא הולכים ללאן זה יורד, לאן זה, את מה זה יחיה עכשיו, אלא עסוקים בעצם החיים, נמצאים במקום המעיין עצמו. אז מה זה אשר ברא אלוהים לעשות? אז שבת, אז מה לעשות? מה זה לעשות? ופה יש סוד עצום. שאל אותי מישהו, אמר לי, תודה כבוד הרב, באמת אתה נותן שיעורי, וטוב, לא נחמיא לעצמנו, נתן לנו מחמאות מפה עד אדון לא יודע איפה, אבל מי אמר שאחרי שתראית חזרה, חזרה, תחזור עוד פעם בעולם המעשה, מי אמר שלא, אתם יודעים, חמנה לצלן, כן, על שונאי ישראל, שחיקה, ופה ושם. עכשיו רבותה, אחרים עוד פה סוד מאוד גדול. תראו איתי יחד, מקור חית. קובץ ב', פסקה ר' נ' ו', אומר הרב קוק, המחשבה האלוהית בתהרתה עומדת היא באדם, ובכל משיג נברא, רק ברגע המצומצם החדש של התגלותה. מתי יש לך את המחשבה בטהרתה? כשיש את הרגע של ההתחדשות. אז המחשבה הכי טהורה. אבל מה קורה אחר כך? אחר כך היא מתערבת כבר עם הבשר, ועם הגבולים, כל המציאות הגבולית, ומתאחרת. כי יורדים למציאות, לחיים, כן? לכאורה, וואלה, אתם רואים, כתוב ברב קוק, שברגע שיורדים לחיים, אז הרעיון של ההתחדשות, הוא מתחיל להיכנס לכל האחירות של המציאות הגבולית, הכלכלית, אולי אפילו הפוליטית, ומה יהיה אז? אז המחשבה מקבלת איזו אחירות. אז מה עושים עם זה? ממשיך הרב ואומר, ותראו איך התורה העמוקה הזאת נותנת כלים מעשיים לחיות. אומר הרב, אחר כך, אז קראנו, הלאה, וההתמדה של האורה העליונה, אז איך אני יכול לשמור שהאורה העליונה תתמיד, שתמיד נראה כמו שאנחנו עכשיו ורק יותר טוב? איך? איך עושים את זה? ההתמדה של האורה העליונה באה רק על ידי ברקים תדיריים. מה חשבת? לוקחים ברק אחד, מיישמים אותו ועוצרים? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו כבר לא מהפכה אחת, לא שתיים ולא שלוש. כבר כמה וכמה מהפכות לעשות. מאיפה זה בא? כי אתה כל הזמן בהתחדשות, אתה בן אדם של התחדשות, אתה מבין נכון את העולם. אז כל הזמן אתה לוקח ברק חדש, ברק חדש, ברק חדש, ברק חדש, ברק חדש. אז המציאות האחורה לא יכולה לאחר אותך, כי אתה כבר בברק החדש. כי כבר ירד דור חדש. כי התחדשת, מקווה ישראל השם. ממשיך ואומר, ההתמדה של האורה העליונה ברק על ידי ברקים תדיריים רצוב ושוב כמראה הבזק, שלפעמים מתוך דחיפתה, מרוב שהם דחופים, צמודים זה לזה, הם נראים כאור אחד נמשך, שהנקודות מתחברות יחד והובות לקווים. ומתרחבים הקווים ונהיים לשטחים. והשטחים מתעבים והיו למעוקבים, לממלאים את כל המצוי, את כל חלי המציאות, למגשימי ההוויה, למהווה הישות המעשית, השם בחוכמה יסד ארץ. בקיצור אומר לנו הרב, מי שחי במציאות של ברקים תדיריים, הוא תמיד בהתחדשות. הוא תמיד חדש. יכולים לתת לו מפה, משם, והוא פתאום מתמודד, ופתאום איזה אחירות. פשוט מאוד, שם את הכל בצד, מכין שיעור, שוקע בתורה, ברק חדש, בן אדם חדש. זה הכל. זה הכל. עכשיו, כמה מתוק לקרוא את בראשית ברא אלוקים. תראו איתי יחד מקור ת' ונסיים בזריזות. בראשית א', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטבו ישראל. כל כך יפה עכשיו. למה היה צריך להתחיל את התורה בחודש הזה לכם? כי זה העולם. כל העולם הזה הוא בנוי על זרימת חלקיקים. תנועה בלתי פוסקת של התחדשות של חיים. זה עולם של התחדשות בלתי פוסקת. אז היה צריך להתחיל עם החודש הזה לכם. שזה המצווה הראשונה שהצטבו ישראל, כי ישראל מקיימים את העולם, שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז מה טעם פתח בבראשית? אבל אפשר להגיד לו, סליחה, רגע, אבל יש שבת, מה? למה החודש הזה לכם? שיפתח בשבת, יום החידוש, לא? צריך להבין, הלאה. אומר רש"י, מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו, כלומר כוח הבריאה של התחדשות העולם, הגיד, הזרים לעמו, לתת להם לחלת גויים, לתת להם את ארץ ישראל, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה, הוא נתן על אשר ישר בעיניו, ברצונו נתן עליהם, ברצונו נתן עליהם, הם נתן עלינו. מה העומק של הדבר הזה הוא כזה? בעצם אומר לך רש"י, תדע לך, זה שפתח בבראשית, הרי לכאורה כל העולם הוא זו התחדשות בלתי פוסקת. אז היה צריך לפתוח בחודש הזה לכם. אומר רש"י, כן, אבל אי אפשר לקדש את החודש בלי ארץ ישראל. כל ההתחדשות הבלתי פוסקת תלויה באדמת ארץ ישראל. כוח ההתחדשות שבו עם ישראל מחדש את העולם, צריך את אדמת ארץ ישראל. ואם הגויים אומרים, ליסטים אתם, כבשתם אתם, חבר'ה, בואו תבינו. העולם הזה בכל רגע מקבל התחדשות. מי מוריד את ההתחדשות? הקדוש ברוך הוא. אם הוא נותן את זה לנו, זאת אומרת שאנחנו נברנו לחדש את העולם. זה תפקידנו. אז מה אתם רוצים? שלא נחדש את העולם? מה אתם רוצים? לראות את אמריקה או את צרפת או את אירופה או את הסעודיה שוקעות בתוך הים? מה אתם רוצים לראות? אתם רוצים עולם שמתקיים? אנחנו צריכים לשבת בארץ ישראל, ארץ החידוש, שאנחנו עם החידוש, ולהוריד את החידוש של העולם ולקיים את העולם. עכשיו יגיד מישהו, בסדר, אז למה לא שבת? עומדת הגמרא בפסחים קופיות זין עמוד ב' שבת דקביעה וקיימה. אז בברכות, בין בצלותה, בין בקידושה, בין בתפילה ובין בקידוש, מקדש השבת אומרים. למה? כי שבת זה אור של קדושה שיורד בלי לשאול אותנו, פשוט יורד, ספור עד שבע, שבת. לעומת זאת, יום התאווה, יום טוב, די ישראל הוא דקבילה, איך ישראל קובעים את הימים הטובים, דקמאברי ירחה וקבילה שענם, קובעים את החודשים וקידוש החודש, מקדש ישראל והזמנים, ישראל מקדשים את הזמנים, כן? עכשיו שימו לב, אמרנו ששבת יש לנו כל יום שביעי, נכון? וזה העולם סובל, בסדר, אבל סוכה, העולם לא מסוגל לעמוד בזה, סוכת הרי. אי אפשר באופן קבוע כאלה גלי שמחה, נכון? מי קובע מתי יוצא סוכות? ישראל עם קידוש החודש, נכון? כשלא לדבר בכלל, פעם שמעתי מהרב משה גנץ, שאלית מאוד יפה, יום הכיפורים, שבת שבתון, אנחנו מייצרים גם שבת, נכון? כלומר, שיש פה ככה, תראו, בעצם נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונכון שהוא ברא שבת, שהיא חידוש העולם באופן קבוע וקיים, כאילו לא תלוי בנו, למרות שזה כן תלוי בנו, כי אנחנו בן הזוג של השבת, בלעדינו אור השבת לא יורד. אבל זה עדיין אור שיורד מלמעלה, בלי לשאול אף אחד. נכון? יופי. אבל שימו לב, בסופו של דבר צריך את החידוש שיבוא מלמטה למעלה. את החידוש שישראל מחדשים, על ידי הכוח שלנו לקדש חודשים, ובאדמת ארץ ישראל. זה הכוח הישראלי שלחדש את העולם כולו ולתת לו חיות, לתת לו הוויה מתחדשת ומתקיימת. אנחנו מחיים את העולם, מקיימים את העולם. כל החיות של העולם תלויה בנו, בעבודה שלנו. וזו אמירה שלצערי, מנהיגות היום בעם ישראל פוחדת, חוששת, מתביישת, אולי אפילו לא מכירה ולא יודעת, לומר מול אומות העולם. ואנחנו צריכים לבוא עם האמירה הכי ברורה, בלי להתבייש. ומרן הרב קוק אמר, ברגע שאתם תדברו ככה, אומות העולם יתחילו לכבד אתכם, והכל ייראה אחרת. אז שנזכה בעזרת השם לחדש את העולם, ולתקן העולם במלכות שדי, להביא את האור הגדול, שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי השם הוא האלוהים. חזקו וימצאו.